כל מה שאנחנו יודעים זה קשור לרשב"י. נביא אולי מהאורחיים, ידוע שאחד הסיפורים זה האורחיים שלא זכה הרבה זמן להיות בארץ ישראל, אבל היה פה שנה בסך הכל, אולי שנתיים, מאז שהוא הגיע לארץ. היה שנה בירושלים, ואז כשהוא בתחילת ביאתו לארץ, הוא היה באקו, אחרי זה היה בטבריה, אחרי זה הוא היה, אבל הוא היה בל"ג בעומר במירון. ואז הסיפור מספר שהוא לא הלך אפילו על רגליו, אלא הוא זחל על רגליו ואמר בקול גדול, איך אני יכול להיכנס למקום אש להבה ושלבת, למקום הרשב"י, וככה הוא מי למעלה, מי תחתית הערד למעלה, ככה הוא שכאילו מרגיש את מה נורא המקום הזה. אז ודאי שמי שקשור יותר לתורה הפנימית, הוא יותר קשור למקום, לרשב"י, היו שם מתכנסים ולומדים שם הרבה תורת הניסתר, משה קורדוורו והארי, כנ"ל אור החיים גם ישב שם שבוע שלם, אני חושב, יחד עם תלמידיו, ולמדו שם, כאשר בעיקר למדו שם ניסתר. טוב, אז זה אחת הציפיות שלנו, שבאמת שתורת הניסתר היא תתגלה. אבל זה צריך להעמיק בתורת הניסתר, זה לא שחס ושלום תורת הניסתר היא חס ושלום נוגדת את הניגלה, ודאי שרשב"י הוא גם מרא דניגלה, כל הש"ס מלא מרשב"י. רשב"י הוא גם ניגלה וגם ניסתר, אבל הניסתר ודאי נותן יותר הבנה של עומק לתורת השם, הבנה של עומק יותר של גילוי פנימי של השם. בוודאי שהנושא שאנחנו עוסקים בו, שזה הנושא של המקדש ושל הקודש ושל הקורבנות, כולו קשור לעניין הזה, כיוון שכל המהות הפנימית של עבודת השם היא קשורה לבית המקדש, היא קשורה אל הקודש, שזה שיא השיאים של עבודת השם, וגם שיא השיאים של פנימיות הפנימית העבודה. לכן הזוהר מלא מאוד מהנושא של המקדש ושל הקורבנות ושל הפנימיות. דווקא בפרשה הקודמת, פרשת באר, בזוהר מעריך מאוד בחובה לבנות את בית הבחירה ובסוד של הקורבנות, למרות שבניגלה זה לא כל כך מופיע בפרשה עצמה, אבל הזוהר דווקא בפרשה הזאת מתעסק שם בנושא של בית הבחירה והקורבנות, כמה שהקורבנות הם אלו שמאחדים את כל העולם, מקרבים את כל העולם. אז זה קשור מאוד לנושא של שאנחנו עוסקים בו. כלומר, רשב"י, לא רק שהוא מגלה את התורה הפנימית, אלא בעצם הגילוי של התורה הפנימית היא המהות של בית המקדש. וכשמדברים הרבה על אחדות, זה קשור מאוד לבית המקדש. הרבה פעמים אני אומר שהרבה מכל תורות הרב שמדברות על אחדות, על הקדושה שיש בחול, על הקדושה שיש בחומר, על הקדושה המלאה, אבל עיקר המדרגה הזאת היא קשורה לבית המקדש. כלומר, מדרגת ארץ ישראל היא רק איזשהו, היא קשה מאוד, היא לא פשוט בכלל ליישם את המתיאות של הגילוי הקודש בארץ. הכוונה, ודאי שארץ ישראל, כמו שדיברנו בפעם שעברה, קשורה למקדש, אבל ודאי כאשר יש את המקדש, אז גם כל ארץ ישראל מתעלה, ודיברנו על זה בהקשר לעומר, לשתי הלחם. אבל המדרגה הזאת של כל המושג של קידוש, של כל מה שהרב קוק מדבר, בלי בית המקדש זה בלתי אפשרי ליישום. זה לא שכביכול אפשר לדבר על איזשהו קידוש של הגוף, של המערכות המדיניות, של המציאות החומרית, בלי בית מקדש. זה כמעט לא שייך. זה ודאי שיש מצוות פרטניות, אבל בלי בית מקדש זה אי אפשר. בית המקדש, כלומר, בשביל לדבר על אחדות, זה רק כאשר הקודש הוא בשיאו, והקודש בשיאו הוא קשור לבית המקדש. ולכן המציאות של רשב"י שהוא שואף אל שיא הקודש בתורה הפנימית היא ביטוי שמגלה את העומק של כל התורה הנגלית, אבל זה לא זה לא ששני דברים שונים, אלא הניגלה, כמו שאמרנו, הוא ניגלה, והתורה הפנימית מגלה את העומק של כל הדברים האלה, וזה חיבור למקור האלוקי היותר גבוה לכן, לכן הכל קשור אל המקדש, ובוודאי שכשיש שאיפה אל הקודש ואל המקדש, אז, אז אפשר לגלות את כל, את כל הערך החיובי והמחובר אל הקודש, גם אל כל הדדים שמצד עצמם הם כאילו רחוקים. כלומר, באופן כללי, המציאות היא של המבדיל בין קודש לחול. יש הבדלה בין קודש לחול, זה ראשית הדעת. זה ראשית הכל, ככה זה ברכת חונן למדה הדעת, המבדיל בין קודש לחול. אחרי שמתקדמים ומגיעים אל השופטים ואל הצדיקים ואל ירושלים ואל השכינה, כשיש שכינה, כשיש מדרגה גדולה, אז גם החול כבר יכול לקבל ערך של קודש. אבל ההסתכלות הראשונית היא ודאי הבדלה בין קודש לחול, ומי שלא מודע לזה ולא, אז הוא לא רק שהוא לא מקדש את החול, אלא להפך, הוא מחלל את הקודש. אז רק האפשרות לדבר על קידוש החול, שלפעמים אצלנו היא קצת, יש בזה קצת זילות, יותר מדי מדברים, יותר בקלות מדברים אצלנו במשפטים כאלה, אבל צריך להבין שזה, זה בעצם שיא עבודת הקודש, ולכן זה לא דבר שאפשר לדבר עליו בקלות, זה דבר שהוא צריך להיות במדרגה מאוד עליונה. אז כל זה קשור לרשב"י, שרשב"י הוא כבר מראש הוא היה איש בעל מעלה, אבל ודאי שאחרי המערה ואחרי שהוא המשיך כל הדברים האלה, זה הוא הגיע לשיאים גדולים מאוד, אבל ודאי שהכל נובע מאישיות שכל כולה קשורה אל הקודש, ובסוף כאשר האישיות הזאת היא התבטאה גם בתורת הניסטר, אז בוודאי שהגיע לשיא השיאים של הפנימיות.
אבל אני יכול להסביר יותר כמו שאומרים קודם, כי לכאורה כל מה שאנחנו עושים במדינה זה לנסות לקדש חול, כאילו, אבל הרב אומר ש...
מילים, מילים. מילים, מילים.
נכון.
אני אומר את זה לא רק בהקשר למדינה, אני אומר את זה בהקשר לכל מיני דברים שקשורים לקידוש של חול. כל המושג הזה, אני אומר שכל המושג הזה של קידוש החול, זה דבר שהוא שיא העבודה הקשה. ככלל, אנחנו קודם כל צריכים להידבק בקודש, ושהחול יהיה חול ולפחות שלא יפריע לנו. אבל כאשר יש שיא השיאים, כאשר הקודש כל כך עוטף אותנו, אז אנחנו יכולים גם לבוא אל החול וגם לקדש אותו. אבל לפני שאנחנו מקדשים את החול, צריכים קודם כל להיות דיונים בשאלה של מצווה, לא בשאלה של קידוש החול, אלא בשאלה של יש לפעמים מצוות שעושים אותם גם בחול, עושים מצווה. אבל זה עדיין לא מתמשים בביטוי שזה נהפך לקודש. זה.
כאילו, אנחנו חלק כמו במסילת ישרים בין צדיק לחסיד, כאילו, שאנחנו...
במסילת ישרים זה ודאי בולט.
כן.
זה פשיטה. כל הספר שלו. הוא מדבר על מאבק בין החומר ובין בין החול ובין הקודש, רק בסוף במידת הקדושה זה כבר, אבל כל העדה זה עדיין לא, הוא לא מדבר על זה בכלל. טוב, אני רציתי להביא פעם שבוע שעבר, גם כן זה קשור לענייננו, קשור לעניין של המדינה. אתם בטח מכירים את הלמען לא תגור של הרב צבי יהודה. מה?
ודאי.
מה זה ודאי?
אני לא מכיר.
זה מופיע שם? בהרצאה החדשה, אני לא יודע. לא שמעתי. גם לא זכור לי שבכלל היה הדלקה בכלל במעקב.
שמעתי שהרב קוק היה הולך.
הוא אמר זה, אבל לא שמעתי על זה.
לא, לא רב צבידה, רב קוק.
לא שמעתי על זה, גם על זה אני לא יודע. לא ראיתי, אני חושב ש...
אין בעוד שעות חושב.
זה מופיע בהוצאה הישנה, פה אני לא יודע אם זה מופיע. אני לא יודע אם יש פה בכלל את ההוצאה הישנה. לא, לא חושב שיש. טוב.
אבל גם יכול להסביר לנו פשוט...
מה?
אבל יכול להסביר לנו בגדול מה הולך שם, אבל בלי...
איפה?
ב... לא תגור.
לא, זה בהוצאה הישנה. טוב, בלא תגורו שם, אני רק רוצה לדבר על משפט אחד, שרב צבי יהודה מצטט שם את, ה... את האור החיים בויקרא קפה קפה, בהקשר ליותר מתוך כל, המוס... כל התגורו, זה... הוא כתב את זה אחרי מלחמת ששת הימים, שתי הקרוזים האלה, גם למנדק וגם לא תגורו, בגלל שהתחילו לדבר על... על נושא שרבנים התחילו לדבר בנושא של מה לעשות עם שטחי יהודה ושומרון, בכל השטחים שעם ישראל זכה לשחרר אותם, ואז... הרב צבי יהודה דיבר לא רק שהדיבורים האלה הם אסורים והם פגומים, אלא גם לא תגורו, שיש לפעמים איזשהו חשש שהשלטונות הם, 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 הם כמו עכשיו, כמו במירון עכשיו, שהשלטונות הם תקיפים ואלימים מול, מול אנשי הקדושה, ולפעמים רבנים ואנשי תורה, לפעמים הם פוחדים להגיד דברי תורה אמיתיים מתוך... שחוששים מה, 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 מהשלטונות. אז זה לא תגורו, שבגמרא בסנהדרין לא תגורו, הכוונה לא תאסוף, שדיין אסור לו לפחוד, לאגור את דבריו, הכוונה להכניס את דבריו ולא לומר את, מה, את האמת, שזה לב, שאם דיין לא אומר את הדין האמיתי, מתוך זה שהוא חושש, מתוך איזשהו אלימות של בעל דין, או מתוך אלימות של זה... כן, אז הרב צבי יהודה פה פשוט הביא כמה חובת התלמידי חכמים, לא רק שלא לפחוד, אלא אפילו יש יותר אחריות לתלמידי חכמים לדבר על הנושא של ארץ ישראל. אבל אני מביא אותו בהקשר שלנו, שבית המקדש, שהרב, האור החיים הזה פה, שהרב צבי יהודה דיבר, הביא אותו, הוא מדבר על הפסוק, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלה קרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. אז אור החיים מדבר על דרך הרמז, פרשת תרמוז עניין גדול, כי ימוך, על מי זה נאמר? על הקדוש ברוך הוא. כמו בהצטאי ממך המקרה, שזה כינוי לקדוש ברוך הוא. כשמתעסקן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בתחתונים. מה זה מחר מאחוזתו? ירצה על המשכן, שהוא אחוזתו יתברך. שבו ישרה שכינתו, ובהבנותינו למקר הבית ביד האומות, והודיע הכתוב, ובא גואלו הקרוב אליו. מי זה גואלו הקרוב אליו? כי גאולתו ביד הצדיק, שהוא קרוב, קרוב להשם. הוא יגאל את ממקר אחיו, כי הקדוש ברוך הוא קורא לצדיקים אח, כמו למען אחיו ורעי. ממשיך האור החיים בזה, והגאולה תהיה מתי? בעיר ליבות בני האדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב לשולחן אביכם, הוא אלוקי עולם ברוך הוא לעד, והצדיק, גם איך הוא יאיר את בני האדם, א' יגיד להם, מה כל הטוב שיש לכם, כשאתם רחוקים משולחן אביכם, ועוד ימיס בעיניו, בעיני הציבור, תאוות הנדמים, הכוונה כל המושגים של הדברים שאדם, כוח הדמיון, כל מיני תאוות דמיוניות, ויעירם בחשק הרוחני, כלומר הוא יורר עצם מכל הרצונות הרוחניים, שהחשקים האלה גם נרגש לבעל נפש כל חי, כלומר יש חשק רוחני של אדם רגיל, אולי זה נראה רחוק, ולמי שיש לו בעל נפש, הוא ממש מרגיש את זה בפרק, צורה מוחשית, עד אשר ייטיבו מעשיהם, ובזה יגל השם עם קרו. ועל זה, וזה מה שהרב צידו מצטט, עתידים ניתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש השום אל בון הבית העלוב. והרב צידו בסוגריים כתב אל בון הבית העלוב, ארץ ישראל. כלומר, שהשם יתבע מהצדיקים, את הדין, למה הם לא דואגים לארץ ישראל.
ועל זה עיכוב תקומת קודש נחלת השם לעם השם.
זה הוא כותב, ועל זה, ועל זה, על זה, על מה זה?
עיכוב תקומת קודש נחלת השם לעם השם.
נכון. זה בסוגריים. מאיפה השגת את זה? טוב, כתבת לו את הגור. אבל לענייננו, הרב צודה מיישם את זה על ארץ ישראל, אבל ודאי שבעיקר האור החיים הזה מדבר על בית המקדש. כל הנושא שלו זה המקום השכינה, בית המקדש, הבית העלוב. אני אומר את זה אפילו לענייננו. מה שהרב צודה יישם את זה על המאבק על ארץ ישראל, אבל אותו, אם לוקחים את האור החיים כפשוטו, אז גם אפשר להגיד, גם אם אין לנו את כל ארץ ישראל, עדיין יאמר להם את מה שאור החיים אומר, מה טוב לכם כי תשבו חוץ, הכוונה בארץ ישראל, גולים מעל שולחן אביכם, הכוונה בית המקדש, ומה ירב לכם חיים בעולם, גם אם יהיה לכם את כל ארץ ישראל, ואפילו אם נגיד כולנו כבר נחזור בתשובה, וכולם יהיו, יהיה לנו ממש ממשלה שכולה דתייה וכולה שומרת מצוות והכל, אבל מה ירב לכם ואתם רחוקים משולחן אביכם מבית המקדש? זה שמה החברה העליונה. ואז זה יבקש השם אלבון הבית העלוב, כלומר שהקדוש ברוך הוא רוצה להשרות את שכינתו בבית הזה. טוב, זה אור החיים, שכל מאבקיו היה איך להחזיר שכינה. פרשת בחוקותיי היא הפרשה האחרונה בספר ויקרא, כמו שהזכרנו בתחילתו ספר תורת כהנים, והיא מחולקת לשני חלקים, כאשר החלק הראשון זה הברכות והכללות של פרשת בחוקותיי, והחלק השני זה פרשיות שכל כולם עוסקות במקדש. לא במקדש ממש, אבל כל הנושאים שקשורים לקודש, שזה פרשיית, אם בתחילת הספר דיברנו על קורבנות, הסוגים השונים של הקורבנות, דינים השונים של הקורבנות, עולה, חטאת, שלמים, אשם, כל פרשיות ויקרא, צו, וכנ"ל בהמשך, פה זה בשר פרשיות שכולם קשורות לחיבור של כל יהודי ויהודי בכל וריאציה שלו לבית המקדש, גם זה לא ממש קורבנות. וזה פרשיית ערכין, פרשיית איסור להמיר בהמה, דיני בהמה תמורה, פרשיית פדיון בהמות, פדיון קודשים, כאשר אדם רוצה לפדות קודש, או אדם כאשר רוצה, יש בהמה בעל מום, בן אדם מקדיש, יש פה הרבה דיני הקדש מופיעים פה, כל הסוגיות של איך מקדישים, הבעלות על הקדש, התנאי בבעלות על אדם, מי שיקדיש את ביתו קודש, להשם, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו, שמזה לומדים שאין אדם יכול להקדיש דבר שאינו שלו ואינו ברשותו, כל מיני דברים כאלה, דינים של הקדש, דינים של אם אדם יכול להקדיש, מה קורה אם אדם מקדיש בהמה לדמיה, בן אדם מקדיש בהמה לבדק הבית, כן, הרבה דינים שקשורים פה, בן אדם מקדיש שדה, כל מיני מטלטלים, כל מיני דברים שאדם מקדיש, מה חל עליהם, באיזה סיטואציות חל קדושת דמים, מתי חל קדושת הגוף, תלוי בחפצה, תלוי בדברים כאלה, איך אדם פודה קדשות, כל המושג הזה של פדיון קודשים, שקדושת הגוף לא נבדית, וקדושת דמים יכולה להיפדות, או כאשר במה נפל במום, יכולה להיפדות, כל מיני דינים שקשורים להקדש, סוגיית חרמים, כאשר אדם מחרים דבר, מתי חרם, שאדם אומר ביטוי חרם, כלומר יש פה הרבה ביטויים, שאדם אומר ערך דבר זה עליי, אדם אומר חרם אדם זה, חרם להשם, חרם לכהנים, זה קשור לכל העניין, אם כל ספר הזה הוא עסוק בתורת הקורבנות, ותורת הכהנים, אז זה גם קשור להמשך, לסוגיה של הכהנים שהם לא רק אנשי קודש, אלא הם גם מקבלים כל מיני דברים מתוך הקודש, לא רק את הקורבנות של הכהנים, יש מתנות כהונה שהם אוכלים את הקורבנות, אלא גם פה יש דברים שהכהנים מקבלים חוץ ממתנות הכהונה, שזה 24 מתנות כהונה, יש לנו פה גם כן את הנושא של חרמים, שחרמי כהנים, יש כל מיני שדות, שבמידה ולא פודים אותם, הולכים לכהנים. כלומר, זה סוג מסוים, כמו שאמרנו, כהנים שהם אנשי קודש, אז גם ממון שהם מקבלים, זה סוג של דבר מסוים שכהן כנציג השם, כאיש הקדוש שיש עליו דיני וקידשתו, הוא מקבל דברים כביכול שבאים אל הקודש. כמו בפדיון, שאדם צריך לפתות את הבן שלו, והוא צריך לתת את הכסף להקדש, אבל מי מקבל את הכסף הזה? הכהן. הוא מקבל את הפדיון בחור. כמה שכביכול זה היה צריך ללכת אל הקודש, אבל הכהן כנציג הקודש הוא מקבל את הכסף הזה. או אשם של גר. איך? איך?
הרב קודם דיבר על לקדש את החול, עכשיו זה סימא שהרב אמר.
שהכהן מקבל את זה.
זה אוטומטית
מתקדש בעצם. כסף שהולך לכהן, מתנות כהונה. כן. כן, רק זה, החפצה הולך לכהן, רק זה לא שהישראל שנותן את זה, יכול להיות שישראל שנותן את זה על ידי הקשר שלו לכהן, ההתחברות שלו לכהן, באמת יש עניין בפני עצמו, שכל עם ישראל יתחבר לכהנים. לכן בכהנים יש מצווה וקדשתו, יש מצווה ללכת לכהנים. גם יש פה מסבירים, בהמשך פה יש פה את סוגיית מעשר שני ומעשר בהמה. שכל העניין של מעשר שני, שאדם פעם, אחרי שנותן את התרומה לכהן, מעשר ראשון, רק תרומה זה נקרא לגבולים. תרומה כהן גם יכול לקבל אותה גם בכל הארץ, יכול לקבל ולאכול אותה. הוא נותן מעשר ללוי, ואז בשנים, שנה ראשונה ושנייה ורביעית ושישית, יש לו דין מעשר שני, שמעשר שני הוא צריך ללכת ולאכול את זה בירושלים. כלומר שמעבר למצוות, יש פה איזשהם דינים שמעבר למצווה, שאדם צריך להתחבר לכהנים על ידי התרומה, והמעשר שנותן ללוי, הוא צריך גם להתחבר אל בית המקדש, צריך להתחבר אל הקודש, אל בית המקדש. יש לנו גם את מצוות עלייה לרגל, שזה כל רגל, יש מצוות פסח, שכל שנה יהודי צריך לבוא ולהכיר קורבן פסח, אבל יש גם מצוות מעשר שני, שאדם צריך לתת מעשר כדי להתחבר אל הקודש, אל המקום הכי קדוש, ששם שורה השכינה. יש כאן את המצווה של מעשר בהמה, שאדם צריך לתת את המעשר, מהנולדים שלו במשך כל השנה, כמו שיש מעשר מהגידולים, אדם צריך לקחת את המעשר בהמה וללכת ולקחת את זה לירושלים ולאכול את זה בירושלים. כלומר, יש כאן, אנחנו רואים שהתורה בפרשיות האלה בסוף, התורה רוצה לחבר את כל עם ישראל אל הכהנים ואל הקודש, שזה אל הקודש הכוונה, גם הכוונה אל בית המקדש, ששם שורה השכינה. שזה כל הפרשיות הללו. בוודאי שהדבר הזה מלמד שיהודי, עם ישראל בכלל, וכל יהודי בפרט, הוא צריך כל הזמן להיות מחובר בבחינות שונות אל הקודש. הבחינה הזאת היא גם כן של כל הדברים האלה, ודאי גם מלמדת שיהודי באופן בסיסי קשור אל הקודש. טוב, יש פה כמה מדרשים. במדרש תנחומה, לא יודע, הבנתי כל כך אותם בעומק, אבל הם קשורים אל שהוא רואה שפרשיית ערכין, הנושא הזה של ערכין, שיש ערך שאדם אומר ערכי עליי, ערך בן אדם זה עליי, שחל עליו דין לתת את הערך של הדבר הזה אל המקדש. והגמרא יש מחלקים בין דמי עליי וערכי עליי. ערכי זה יש איזשהו מציאות של ערך של בן אדם, שזה סכום קבוע, של כמו שהתורה מפרטת לפי כל גיל וגיל, ככה הערך של הדבר זה סכום קצוב, שאדם צריך לתת את הדבר הזה לבית המקדש. אז יש פה, מחברים את זה גם לנושא של היחס בין עם ישראל והמלאכים, ובין עם ישראל והגויים. פה כתוב, אני קורא במדרש תנחומא שני קטעים, בשעה שבקדש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, הוא ביקש לברוא את האדם, היו מלאכי השרת אומרים, מה אנוש כי תזכרנו, מה אתה מבקש מן האדם הזה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, מי מקיים מצוותיי וחוקותיי ותורותיי? אמרו לו, אנו מקיימים תורתך. אמר להם, כתיב בה, זאת התורה האדם כי ימות באוהל, אתם אין בכם מתים, כתיב אישה כי תזריע, אין בכם יולדות, וכו' וכו'. הרי אין התורה יוצאת אצלכם. כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, שיעשו לו משכן ומזבח העולה, התחילו מקריבים בתוכו, התחיל הקדוש ברוך הוא מצווה כמה מצוות על כל דבר ודבר, ואין עושים. התחיל הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, כי מי בשרק יערוך עליה השם? מדבר דווקא המילה יערוך. כשם שישראל עורכים לי, שאתם הייתם אומרים לי מה אנוש כי תזכרנו, אבל ישראל עורכים לי קורבנות, כמו שנאמר, וערך הכהן אותם על מזבח העולם. עורכים לי לפני שולחנות, כמו שנאמר, בימים השבת יערכנו לפני השם. יש ביניכם ערך נפשות? כמו שנאמר, איש כי יפי נדר ברכך נפשות להשם? הווה אומר, כי מי בשחק יערוך להשם. כמו רואים פה שהמושג הזה של ערכין, ערך שמבטא את העובדה שעם ישראל יש בו קדושה עצמית שהיא יותר גדולה מהמלאכים. כלומר, למלאכים אין ערך. לא שייך המושג ערך אצלם. אין במלאכים ערך נפשות. אדם יגיד, ערך מלאך זה עליי. זה שעם ישראל יש לו את סוגיית הערכין, כמו שהוא משווה את זה לפה, את הנושא של קורבנות, הנושא של ערכין. ערכין מבטא את העובדה שכל יהודי, זה שיש לו ערך מבטא שכל יהודי הוא קשור אל הקודש, אל המקדש. זה כל סוגיית ערכין. כנ"ל בהמשך, יש גם היחס בין ערכין ובין גויים. איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. האומות גם אומרות, במה הקדם להשם יקף ללוקי מרום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לעומת העולם, בנים אתם, בניכם אתם מבקשים להקריב בפניי? איני מבקש מכם, לא בניכם ולא קורבנותיכם. אלא לבניי נתתי פרשת קורבנות ופרשת ערכין, שקורבנותיהם חביבים לפניי. וכן הוא אומר, טוב מעט הצדיק ממון רשעים רבים. תדע לך, תחילתו של ספר, בתחילת ספר ויקרא דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. עם ישראל מצווה להקריב קורבן להשם. מכם ולא מהאומות. למרות שאנחנו דיברנו שהיו כבר קורבנות לפני עם ישראל, למרות שיש סוגיה בגמרא שגם גויים יכולים להקריב קורבנות. אבל עדיין, המעלה הגדולה של הקורבנות, בוודאי שיא הקורבנות, זה ודאי קורבנות של עם ישראל, גם כשגוי יכול להקריב קורבנות, אבל זה בכלל לא באיכות של קורבנות של עם ישראל. לכן עיקר הציווי דבר בני ישראל, אדם כי יקריב מקרן קורבן להשם. בסופו של ספר, דבר בני ישראל, ואמרת, האיש כי יפליא בערכך נפשות. וכן הוא אומר, מגיד דבריו ליעקב, חוקו משותף לישראל. אמר לה הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מביאים לפניי ערכים שלכם, מעלה אני עליכם כאילו נפשותיכם הקרבתם לפניי. לכך נאמר, איש כי יפליא נדר בערכך נפשות להשם. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בזכות הערכים, אני מתחיל להתרים מן הגיהנום. היו מערכים לפניי את נפשותיכם, ואני מציל אתכם מדינה של גיהנום. רואים שפרשיית ערכין היא ביטוי גדול לקדושת ישראל מול קדושת האומות. כלומר, זה שלעם ישראל יש את מציאות של ערכין ודיני ערכין, שזה קשור אל הקודש, אל המקדש, זה מבטא את קדושת ישראל. אבל כמו שאמרתי, כל הפרשיות פה, כמו שאמרתי, יש פה עריכות של פרשיות והרבה מדיני קורבנות והקדשים ודינים של קורבנות לומדים אותם מהפרשייה הזאת. זה לגבי הנושא הזה של הפרשיות סוף הספר, שכמו שאמרנו שהם קשורים כולם אל בית המקדש. גם בברכות והכללות, שזה גם כן ברכות והכללות של סוף ספר ויקרא, הכללות והברכות של בחוקותיי, יש בהם כמה וכמה התייחסויות אל הקודש. בברכות כתוב, כהמשך לברכות החומריות של הפרנסה, של רדיפת האויבים, של שלום בארץ, ישן נושן, ונתתי משכני בתוככם ולא תיגל נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוקים ואתם תהיו לי לעם. זה מזכיר לנו את הנושא של המשכן, נתתי משכני בתוככם. כן, במדרש רש"י מביא כבר, כן, פה זה שבעצם זה ספרה שכתוב שם, טוב, אז זה ספרה, רש"י בכל אופן אומר, ונתתי משכני בתוככם, אומר רש"י, זה משכני, זה בית המקדש. זה ספרה שכתוב, ונתתי משכני בתוככם, זה בית המקדש. ולא תגל נפשי אתכם, מי שיגל אתכם, שוב לא אמאס בכם. ככה מדביא המדרש. כן, גם במדרש כתוב, זה אולי לפני כן במדרש תנחומה, כהמשך לאים וחוקותיי תלכו, מה כתיב שם? ונתתי משכני בתוככם, אם תקיימו מצוותיי מניח אני את העליונים וארד ואשכון ביניכם, שנאמר ושכנתי בתוך בני ישראל, שעל מנתקן יצאו ממצרים, שיעשו את המשכן ותרשה שכינה ביניהם, כמו שנאמר בסוף פרשת פקודי, וידעו כי אני השם לוקרם אשר רוציתי אותם אל מצרים ושוכני בתוכם, ואם יעשו רצוני אין שכינתי זזה מביניהם. כן, כלומר שכמו שהסדברנו על זה בהרחוב בכל פרשיות המשכן, שהאידיאל של הקדוש ברוך הוא זה לשכון בתוך ישראל, זה האידיאל שלשם כך השם הוציא את עם ישראל ממצרים. אמר רבי עמי, נתאבה הקדוש ברוך הוא כשם שיש לו דירה למעלה, שיהיה לו כך דירה למטה. שכן הוא אומר לאדם הראשון, אם זכית כשם שאני מלך העליונים, כך יעשה אותך מלך על התחתונים. שנאמר, ויקח השם אלוקים את האדם אל לשון ויקח אל הלשון עילוי. והוא לא עשה כן, אלא כיוון שחטא, סילק שכינתו ממנו. כיוון שעמדו ישראל, אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא יצאתם ממצרים אלא על מנת שתעשו לי משכן, ואשרי שכינתי ביניכם, שנאמר, ועשו לי מקדש. וכן אמר לי שלמה, הבית הזה אשר אתה בונה ושכנתי בתוך בני ישראל. כאילו כל המהות של, בעצם פה זה נאמר כבר בברכות, למרות שכבר אנחנו מדברים כבר על, על שהמצווה של ושכנתי, וזה כל מה שראינו בכל ספר שמות, מתחילת תרומה ועד הסוף, שהכל מיועד לשכינה, וסוף ספר שמות מדבר על ה, שהשם משרה את השכינה, ששורה השכינה על המשכן. וכמו שקראנו את הרמב"ן בתחילת ספר ויקרא, שכל הספר ויקרא כולו עוסק במצב של השכינה. אבל איך שלא תסלק השכינה. אז לכן מה שכתוב פה בפרק השבת בחוקותיי בברכות, הכוונה שתהיה שכינה במצב שלם. באמת השאלה היא פרשת בחוקותיי, למה היא מתייחסת, הברכות של פרשת בחוקותיי. הרמב"ן פה מצד אחד, טוב, יש פה עוד עריכות, אני לא קורא את כל המדרש תנחומה, אבל כל כולו מדבר על הנושא של, הוא מדבר פה על יציאת מצרים, על האדם הראשון, על עם ישראל שיצאו ממצרים, אחרי זה על שלמה שבנה איתם מקדש ושרתה בו השכינה, אחרי זה שהסתלקה השכינה על ידי מנשה, ואחרי זה בסופו של דבר, לעתיד לבוא, השם אומר, מה שמופיע בהמשך בסוף פרשת ניצבים, שאחרי שעם ישראל יחזרו בתשובה, אז אני מחזיר להם שכינתי. כך בהמשך. כן, שאומר שהאידיאל עדיין של עם ישראל שיצאו ממצרים והאידיאל של כל העולם כולו זה להשרות שכינה. כן, הרמב"ן פה בפרשה, בהתחלה מצד אחד הוא מדבר שהברכות האלה של פרשת בחוקותיי הן ברכות של איזשהו מצב של, מציאות מאוד שלמות שעם ישראל מגיע אליה. כמו שהשבתי חיה רע מן הארץ. וחרב לא תבוא בארצכם. מתי זה השבתי חיה רע מן הארץ? זה מה שמופיע בנבואות של ישעיהו, בגלל זאב עם כבש, וכל, שבעצם לא יהיה כבר חיות רעות. זה מצב של יהיה לעתיד לבוא, שכבר כמעט לא יהיה רע בעולם, לא יהיה יצר הרע. כלומר, זה איזשהו ביטוי למצב עתידי שלם, שהעולם, כמו שכותב הרמב"ן, העולם עדיין לא הגיע אליה. הרמב"ן פה בתחילת הדברים, הוא מדבר פה שזה מצב של שלם. מצב של שלמות כזאת הוא. אבל בכל אופן אומר הרמב"ן, הכוונה הייתה פה בברכות האלה על חזקיהו שביקש הקדוש ברוך הוא לעשותו משיח, ולא הייתה זכותם לכך. כלומר, האידיאל הזה שלא יהיה יותר רע בעולם, לא יהיה חיות רעות, לא יהיה יצר הרע, גם החיות כבר עצמם לא יתפו אחת לשנייה, זה היה ראוי כבר להיות בעולם בזמן חזקיה, ויהיה המעשה על המשיח העתיד לבוא. כן, אבל הרמב"ן גם ההמשך, מצד שני הרמב"ן כותב, ש... או אולי עוד יותר, המר"ן עוד יותר גם מדבר על... על מה שכתוב בהמשך, שיש פה איזשהו מצב אידיאלי, הוא כותב על מה שכתוב, ונתתי משכני בתוככם, ולא תיגל נפשי אתכם. אז מה זה ולא תיגל נפשי אתכם? מה זה לא תיגל נפשי? אז רש"י מביא, אין רוחי קצה בכם. כל גילה לשון פליטה דבר הבלוע. במדרש דווקא כתוב הסבר אחר קצת, ולא תיגל נפשי, מי שיגל אתכם, זה כתוב בפסיק, בספרה, שוב לא אמאס בכם. כלומר, מדברים פה איזשהו מצב שכבר אחרי שאני אגל אתכם, אני כבר לא אמאס בכם. אבל לכאורה זה מתי היה? הרי לכאורה בבית ראשון השם גל אותנו, המושלום גל את המקדש, ועדיין השם מאס בנו. אז כנראה מדברים פה, בספרה, לא תיגל נפשי אתכם, גם כן על איזשהו מצב עתידי, שהשם לא יימס בנו יותר, שזה יהיה כבר לעתיד לבוא, ששם כבר יש הבטחה שאחרי גולה אחרונה, גולה שלישית, כבר לא תהיה גאולות אחרי זה. אז מדברים פה על איזשהו מצב עתידי.
איך זה יכול להיות, אם נניח נהיה בסדר?
אם עם ישראל יחטא?
כל ה...
אנחנו לא נבנה את המקדש, כדי שהקדוש ברוך הוא לא יכול להשליך.
דיברנו על זה פעם, לא?
יכול להיות. אני לא זוכר.
טוב, זו שאלה באמת טובה. דיברנו על זה, אני חושב, במסגרת הנבואה של... גם כמו שקימי נוח לי, השם נשבעת מעבור בנוח עוד, כן אמאס בכם, כן אמאס בכם ולא יגור בכם. השם מבטיח, כמו שהשם מבטיח שלא יהיה יותר מבול, כך גם לא יהיה יותר גלות לעם ישראל. אז אתה יכול לשאול גם על נוח וגם על עם ישראל, מי מבטיח שלא יהיה מבול? אם העולם יחטא, כמו שחטאו בימי נוח, אז למה לא יהיה מבול? ואם עם ישראל יחטא, למה לא יהיה... אז אפשר להסביר את בשתי אפשרויות. או שהשם יגלגל את העולם שכבר לא יגיעו למצב כזה שבו יחטאו חטא כזה שמגיע לו מבול. ואולי גם לפי זה, גם עם ישראל כבר, השם יביא את הדברים למצב כזה, שבו כבר עם ישראל כבר לא יגיע למצב כזה שהוא יחטא חטאים שיכולים להביא לאיזשהו מצב של מאיסה. כלומר שהעולם, עם ישראל יתעלה, וכבר לא יהיה מצב כזה שהם יהיו עלולים לחטוא. או שיכול להיות שגם אם כן יהיו עלולים, אבל השם מבטיח, הבטחה כזאת היא שגם אם חס ושלום יהיה מצב כזה, אבל השם יגלגל את הדברים בצורה כזאת היא שלא יהיה בצורה חריפה של או מבול או גלות, אלא יגלגל את הדברים בצורה כזאת שהדברים יתוקנו גם בלי זה.
זה אולי כמו הנבואה שלי, זרקתי לכם עם תורים.
איך?
זרקתי לכם עם תורים.
כן, זה נאמר על השיבה מהגלות. כן, אבל אתה אומר, יכול להיות שאתה גם לא תצטרכו לגלות, כיוון שהשם, כן, אבל פה אולי, אם עם ישראל יחטא חטאים כאלה שהם מחייבים גלות, אז יכול להיות שבאמת, יותר מתאים אבל לאמר שזה ההסבר הראשון הוא יותר נכון. המציאות היא כמו שהרמב"ן מביא פה, גם פה וגם בפרשת דברים, שנתתי לכם לב בשר, וכבר לא, כאילו, לוודאי לפי מי שסובר שכבר לא יהיה יותר יצר הרע בעולם, כבר לא יהיה חטאים גדולים, לא יהיה חטאים כבר, אז כבר בעולם הוא ודאי לא יגיע למצב כזה שבו הוא יכול להגיע למצב של חטא. אז זה גם מבטיח את העובדה שכבר לא יהיה יותר אפשרות של תהיה גלות יותר. בכל אופן הרמב"ן גם פה בהקשר לזה מביא, אז הרמב"ן שואל על רש"י, איזה הווה אמינא יש? שאם, מה הטעם בזה? שיאמר כי בשומרנו כל המצוות לא יימס אותנו בגועל נפשו. מה העניין בזה? בכל אופן, הרמב"ן אומר שזה סוד מסודי התורה. זה מתאים לרשב"י, כן? הרמב"ן הוא גם כן מהמקובלים. כן, אז הרמב"ן אומר שזה סוד מסודי התורה, גם פה הוא לא מרחיב מה הפשט, פה למטה מסבירים אותו, אמר שייתן משכנו בתוכנו, זה ונתתי משכני בתוככם, והנפש אשר ממנה יבוא המשכן, לא תגאל אותנו ככלי שמגילים אותו ברותחין, אבל בכל עת יהיו בגדינו לבנים וחדשים. זה מזכיר את אולי מה שלא יחטאו יותר, אבל פה מסבירים אותו שהרמב"ן מדבר פה שהנפש אשר ממנה תבוא המשכן, כלומר השכינה שתשרה בארץ, היא תהיה כבר במדרגה כזאת גדולה, שכבר לא יגל אותנו, כלומר כל הזמן יהיו בגדים לבנים חדשים, מסבירים את זה כמו שהרמב"ן הסביר בספר איוב, שזה כל תורת הגלגול, שזה במקובלים, שיש גלגולי נשמות, שהנשמות העתידיות הם כבר יהיו לבנים וחדשים, כבר לא יצלחו יותר שום נשמות לבוא עוד פעם בגלגול כדי לתקן אותם. לא תיגל נפשי אתכם, הכוונה, כמו הגאלה שהיא מוציאה פסולת, מוציאה משהו בלוע, כך לא תצטרכו יותר שום גלגול שהוא כל מטרתו היא איך לתקן קלקולים שקרו בגלגולים קודמים. ולא יזדקקו לזה יותר. כלומר שהמציאות תהיה של הנפשות כבר כולם יהיו שלמות. זה לא תיגל נפשי אתכם. טוב, אבל לא נרח ברמב"ן הזה, יש פה רמב"ן ארוך, שהוא רק מסביר שהרמב"ן מעבר להבטחות שיש כאן, הוא גם מסביר שהכללות והברכות הן כולם קשורות גם וגם נבואה. זה לא רק איזושהי ברכה וכללה, אם ככה, אלא זה גם נבואה, ולכן הרמב"ן יש לו שיטה שכללות וברכות וכללות של בחוקותיי, זה בית ראשון והגלות והגאולה ממנו, והברכות והכללות של כתבו וניצבים, זה כנגד בית שני. והוא מעריך מאוד בהוכחות איך להוכיח את זה שהגלות היא קשורה לזה. ולכן הרמב"ן אומר שכל מה שכתוב כאן זה בעצם זה כנגד בית ראשון. אז למרות שמצד אחד הרמב"ן מדבר שיש פה נבואות עתידיות, שהם עדיין לא היו, והם יהיו רק לעתיד לבוא, כך הוא כותב. כמו הנבואה, כמו שאמרתי, והשבתי חיה מן הארץ, אבל ולא תיגל נפשי אתכם, זה כולן נבואות עתידיות. אבל עדיין הנבואה עצמה, הברכה עצמה שכתובה פה, וגם הגלות, בכללות פה, זה הכל כנגד בית ראשון. והוא מעריך מאוד בנקודה הזאת. טוב, בהמשך למה שגם דיברנו פה, יש פה גם בברכות ובכללות, הנושא של עוד נושא שקשורים למעלות המקדש, זה בכללות אולי זה קשור יותר. שבכללות כתוב באחת הכללות, באמצעיות, בשנייה, ואם עד אלו תשנו ועשר למשב על כחתותיכם, ושברתי את גאון עוזכם. מה זה גאון עוזכם? אז רש"י מביא את הספרה, גאון עוזכם זה בית המקדש, וכן הוא אומר בישעיהו, עניינים מחללת מקדש גאון עוזכם. אז זה ביטוי מאוד משמעותי, זה קשור אליי מה שדיברנו בתחילה, כלומר, מכנים פה את בית המקדש כגאון עוזכם. כלומר, גאון הכוונה גאווה, מלשון גאווה, מלשון שעם ישראל בזה מתגאה, ומצד שני גם עוזכם, כלומר, שבית המקדש הוא העוז, הוא נותן את הכוח לעם ישראל. כמו שגם מופיע בכמה מקומות, עוז בתפארת במקדשו. כלומר, שבית המקדש זה שם יש את העוז, את הכוח. או כמו שאנחנו אומרים גם בתפילה בלהמנצח, כשאומרים כל יום, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה. כלומר שדוד המלך אומר שהכוח, העוז הגדול להילחם בכל מיני שעות צרה, זה מהקודש, מבית המקדש, הוא נותן לנו את הכוח. הנה, אז רואים פה שזה כינוי מאוד משמעותי, כלומר שהעיקר כוחם וגבורתם של ישראל, זה בית המקדש, זה מקום הקודש. כלומר, לא רק הכוח מכל מיני מקורות אחרים, אלא מקור הכוח של עם ישראל זה השייכות שלהם אל הקודש, וכמו שאומרים, השם עוז לעמו ייתן, הכוח שהשם נותן לעם ישראל גבורה, כמו שגם הגמרא בביצה אומרת על ישראל, עזים שבאומות, אבל העזות הזאת שיש לעם ישראל, היא לא רק נובעת מהעובדה שעם ישראל יש בהם גבורה, כוחות של גבורה, אלא מקור הגבורה של עם ישראל נובע מהקודש. הגמרא שם אמנם אומרת שאין נוזל התורה, שמהתורה עם ישראל מקבל את הכוח. אבל פה, מה שמופיע פה בפסוק, שהעוז נובע מבית המקדש. אמנם בספרה מביא דעות אחרות, אולי זה גם קשור לפה, שהספרה, הדעה הזאת היא שבית המקדש זה נקרא גאונוס חיים, זה דעת תנא קמא. הספרה מביא, רבי עקיבא אומר, הגיבורים שבישראל, כגון יואב בן צרויה וחבריו. מעניין, רבי עקיבא, אולי זה גם קשור ללג בעומר. כן, רבי עקיבא שהוא זה שגם דרש על בר קוזיבה, דרך כוכב יעקב, אבל מכוח מה הוא דרש עליו את הפסוק הזה? אז מה שמופיע במדרש איכה, שרבי עקיבא ראה את גבורתו העצומה של בר כוכבא, שהיה נוטל אבן גדולה בהרכבותה וזורק אותה והורג כמה עשרות, כשהוא ראה את הגבורה הגדולה הזאת והוא הבין שזו גבורה שהיא לא יכולה להיות גבורה אנושית. יש פה ודאי שהוא גבורה אלוקית שניתנה לבר כוזיבא, לכן הוא אמר, זה המשיח, זה גילוי של משיח, כוח של משיח. כן, אז הוא דורש גם על פה, גאון וזכם, מדברים על הגיבורים שבישראל. אף על פי שלכאורה גם, סביר שגם רבי קיבין, שגבורה כזאת היא לא גבורה אנושית, שקיימת גם אצל, כמו שאצל עמים אחרים יש כל מיני גיבורים, איזה ריצ'רד לב הארי, או כל מיני כאלה גיבורים שקיימים אצל אומות העולם. ודאי שפה רבי עקיבא שדרש עליו ביטוי של דרך כוכב מיעקב, זה גבורה שמקור הכוח הזה, זה הקדוש ברוך הוא. כן, אבל עדיין דוד המלך, רבי עקיבא מדבר את זה על הגיבורים שמבטאים, שאצלם מתגלה הגבורה הזאת. חבריו של רבי עקיבא אומרים שהגאון וזכם, זה כנגד הגאים, כמו פפוס וליוליאנוס, שכנראה מדברים גם על עשירים. פפוס וליוליאנוס זה כינוי לכאלה עשירים שמופיע בגמרא, שזה מלו הרוגי מלכות, שהם התנדבו למות כאשר היה איזושהי עלילת דם, והם התנדבו למות, אבל הם היו עשירים, הם גאים. טוב, בכל אופן, אבל רש"י מביא את הגאון וזכם, זה כנגד בית המקדש, כמו שאמרנו פה. והשימותי את מקדשכם, ולא עורך בריח ניחוחכם. אז במדרש דורשים את זה. כן, זה בספרה דורשים את זה. איפה זה פה? והשימותי את מקדשכם, המדרש אומר ככה, בספרה, ולא אריח בריח ניחוחכם, לא אריח, זה קורבנות. דיברנו על זה באריכות פעם, על לבריח השם את ריח הניחוח, אצל נוח ואצל שהשם, שהמושג של ריח בקורבנות הוא דבר מאוד גדול וגבוה, שזה לא סתם לא להקריב קורבנות, אלא זה מדרגה של שהשם מריח בקורבן, שזה משהו מהותי בקורבנות. והשימותי את מקדשכם מן הגדודיות. כך כתוב בספרה. מה זה מן הגדודיות? אז הרש, וכנ"ל רש"י, הרש בספרה, וכנ"ל רש"י בפרשה כותבים, גדודיות זה חיל עולי הרגלים. כמו שרש"י כותב, שהיו מתקדשות ונועדים ביחד לבוא לשם. כלומר, מעבר לקורבנות והשימות את המקדש, הכוונה שלא יהיה, כלומר, המציאות הזאת של העלייה לרגל, זה היה מציאות כזאת מופלאה, שאלפים אלפים של אנשים, שאולי לצערנו היום זה קיים, היה בשנים הקודמות במירון, אבל מירון אולי זה רק דגם, אבל ודאי שבבית המקדש מירון מגיעים 500 אלף הגיעו כל שנה. אבל לבית המקדש זה כל עם ישראל, לא רק מהארץ, אלא כנראה גם מחוץ לארץ. גם למירון באים הרבה מחוץ לארץ רק בשביל להגיע למירון בל"ג בעומר. אבל כשבאים מאות אלפים ואפילו מיליונים לירושלים, אנחנו אפילו לא יכולים לדמיין לעצמנו. כלומר שמיליונים באים מכל הכיוונים, עולים לירושלים ברכבים, ברכבות, ברגל, במכוניות, כולם עולים לירושלים. זה גדודיות. אז והשימות היא הכוונה, כאשר אין את כל האמונים האלה, זה סוג של איזשהו, השממה זה חוסר העובדה שעם ישראל באמוניו מתחבר אל הקודש ועולה אל הקודש, אז זה הכללה פה שלא יהיה את הגדודיות האלה. מעניין שהרייבד מסביר, גדודיות מלשון יסודות. הכוונה והשימות את מקדשכם, הכוונה לא רק שלא יהיה את הקורבנות ויחרב את המקדש, אלא גם לא יסודות. זה מה שקורה היום בבית המקדש, אבל זה התחיל כבר מאז, שחזל לא מישהו תורנוסופוס הרשע, הרומאים לא הסתפקו בזה שהם הרסו את המקדש, ומנעו מעם ישראל להקריב קורבנות, אלא הם גם נחרשה העיר. כלומר, חרשו את העיר, כלומר, חרשו את מקום המקדש, כדי שלא ייראו אפילו היסודות, כדי שעם ישראל כבר ישכח, יחשבים שאם עם ישראל כבר לא יהיו את היסודות, כל זמן שיש יסודות, אז עם ישראל יודע שהוא יכול לבנות על היסודות האלה, לבנות את הקומה הבאה. אבל אם אין יסודות, צריך עכשיו לחדש את היסודות. בימינו אנחנו יודעים שכשאין יסודות, גם עכשיו יש כבר התלבטויות, איפה היה המקדש, זה יוצר את הדיונים. כשיש יסודות, אז כבר יודעים איפה המזבח, איפה המקדש. עכשיו אחת הבעיות של העלייה להר הבית זה איפה היה המקדש, שזה יוצר בעיות. כשהרומם עשו את היסודות כדי להבין אותנו על בעיות, היום הערבים ממשיכים את המהלך הזה וממשיכים להרוס את היסודות, כמה שהם גם לא רוצים שעם ישראל יהיה לו שום חמז, או לעשות לנו ספקות ובלבולים ומחשבות. כן, אז זה חלק מלפי והשימות. יש כאן ביטוי חריף של האור החיים הקדוש, על והשימותי הזה, שהוא אומר הסבר נוסף. והשימות את מקדשכם, פירוש השראת הטומאה ושימת שכינתה בבית המקדש. שכינתה? כי הקליפה תיקרא שיממון. כלומר, מושג של שממה, הקליפה, כמו שהוא מדבר על זה באריכות בספר במדבר, שהמדבר זה נקרא שמה שוכנות הכוחות השליליים. הקליפה תיקרא שיממון. כלומר, הכוחות השלילה, הם, לא רק שהשם סילק את שכינתו, אלא כאשר השם סילק את שכינתו, זה מה שגם אפשר לא רק לגויים להשתלט על המקדש, וכמו שדיברנו להחריב אותו ולמנוע מאיתנו ולהרוס אותו, אלא כביכול הכוחות הטומאה שהם נותנים את הכוח גם לגויים, הם כביכול שוכנים עכשיו במקום הזה. וכבר הודיעו המקובלים כי שם הרגיע שדה, ורגל סמך מם דורכת על בית השם, אשר על זה יקראו ליבם ותרוג נפש כל חי למול בעל הבירה. כמו שעה, הוא מדבר פה על, אולי על עצמו, שהצדיקים, בעלי נפש, בוכים גדול, לא רק, בוכים לא רק על זה שאין שכינה במקדש, אלא גם על זה שהקליפות, שהטומאות, כביכול, עכשיו נמצאות שם. האורך חיים לא מדבר רק על בפועל הרומאים בזמנו, ואחרי זה על הערבים, מה שבזמנם, וגם עד עכשיו שהם שולטים שם. זה ביטוי למשהו רוחני, שיש כוחות של טומאה שנמצאים במקום. זה מזכיר את הרמב"ן שהגיע לארץ ישראל, והאיגרת שלו, שהוא כתב לבן שלו, שהוא כתב לו שכל הקדוש מחברו חרב מחברו. כלומר ש... ככל שיש מקום יותר קדוש, אז החורבן והכוחות הטומאה יותר נדבקים שם. זה אולי מסוכן מאוד. לכן הרבה מהחרדים לא רוצים להתקרב אל המקום הזה, כיוון שהם פוחדים שאם הם יתקרבו, הם יתקלקלו. כלומר, לא רק שמבחינתם הם לא יתקדשו אם יבואו למקום הזה, כיוון שעכשיו זה מצוי בספרות החרדית. במיוחד אצל סאטמר ואצל כאלה, אפילו על ארץ ישראל, שהם לא רוצים לאהוב, כי הם פוחדים, ויש להם הוכחה שבארץ נהיים חילוניים. אז יש להם הוכחה שיש כוחות הקליפה, שהם נקראים שממה, הם גורמים לשממה לכל רגשות הקודש. כביכול אתה רוצה יותר להיות דתי, תהיה בחוץ לארץ. כמו שפה יש כוחות של תומה שהשתלטו. נכון שככל שעם ישראל על ידי קיבוץ גלויות, אז הוא מחזיר את הקדושה למקומה, הוא מסלק את התומה ומחזיר את הקדושה למקומה. אבל עדיין זה מאבק. כלומר זה מאבק לא רק פיזי של להוציא את השממה המעשית, אלא כל, כמו שמופיע הרבה בכתבי הרמב"ן בכל התור, שכאשר בונים בתים ושדות בארץ ישראל, זה לא רק בפועל ארץ נותנת את פורטיה בעין יפה, אלא מחזירים את הקדושה. כלומר, מסלקים את הגויים, מסלקים את התומעה, את הקליפה, את כל הכוחות החזקים האלה שהם מקלקלים, ומכניסים את הקדושה. ואז, ודאי שאחרי שמחזירים את הקדושה, ודאי שארץ ישראל, אנחנו מרגישים את הקדושה שלה, היא נותנת לנו קדושה. אבל חלק מהחורבן זה והשימותי. יש איזה סיפור כזה בחסידות, לא יודע אם מופיע ב... זה על הרב זצ"ל או מישהו בחסידות? אני חושב שבחסידות. כן, זה מופיע בספרי חסידות שמישהו שאל את הרבי, למה כשאני מתפלל באיזשהו מקום רחוק, אני יכול יותר להתכוון מאשר כשאני נמצא בבית המדרש שלך בזה. אז הוא אמר לו שאתה מתעלה במקום רחוק, אז שם אין הרבה קדושה, אז לכן כל הקדושה שנמצאת שם, כשאתה מתפלל, היא נדבקת בך, כיוון שאין הרבה קדושה שם. כשאתה נמצא במקום קדוש, אז אתה כוחות הקדוש שלו, אתה צריך להתאמץ כדי להתחבר לקדושה הגדולה הזאת. אז יש כאלה שחושבים, סאטמר ודאי חושבים ככה, שבחוץ ארץ אתה יכול להיות יותר צדיק מאשר בארץ ישראל. אבל זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו, חלק מהגמה, מה שאנחנו אומרים גם בתפילה בפרקי ורחום בשני וחמישי, שיש לנו עדיין שממה, שהתפילות שלנו והמאבק שלנו זה בעצם איך להרגיש, כמו שהרמח"ל אומר, ששממה זה ביטוי גם להרגשת הקודש. הקליפה נקראת שיממון. וכשאנחנו עדיין לא מרגישים עדיין בתפילות, ובימים טובים, ובשבתות, ובשירות שלנו בארץ ישראל, ובירושלים את הקדושה, כבר שעדיין המציאות של השממה עדיין נמצאת, ולכן היא לא נותנת לנו להרגיש את הקודש. כבר שהקליפה עדיין, ככל שאנחנו יותר מתחברים יותר לקודש בלימוד תורה, במצוות, בהבנת קדושת ארץ ישראל וקדושת הימים, אנחנו מתחברים יותר לקודש, ואז אנחנו גורמים ש... מסלקים את השממה, מסלקים את הכוחות האלה, ואז הקדושה היא גם מענגת אותנו. אבל זה חלק מהמאמץ, חלק מהמאבק. כן, זה הכנה גם ליום ירושלים, שזה לא פשוט, העניין הוא לא נגמר על זה שכובשים את יהודה ושומרון. יש עדיין אחרי זה הרבה מאבק, אולי אפילו אולי הוא יותר קשה, איך לגרום לכך שבאמת לגלות את הקדושה, שבכל המקומות האלה, שהיא גם מתבטאת בהתיישבות ובבניות מקומות של קדושה ותורה במקומות האלה, אבל איך גם לסלק את כל הכוחות השליליים, שזה כל הגויים, כל אחיזת הגויים במקום הזה, שהיא איזשהו ביטוי אל אחיזת הקליפה במקום של הקודש.
אבל עם ישראל
מחובר, הנגן מחובר. מי?
עם ישראל מחובר למקומות הקדושים האלה, אבל הוא מוזיל בכותל.
יכול להיות, אבל אם עם ישראל, אתה צודק, אבל אם עם ישראל היה יותר חזק, אז הוא היה גם יודע איך להתגבר גם על ההפרעות של ההנהגה.
מה, אתה אנשים לא מעניין לקח בית המקדש?
כותל סכנה?
הכותל, כאילו, זה... תגיד לו עכשיו בונים בית המקדש, כמה אתה מוכן לתרום, שאתה מוכן לתת כל הכסף שלך בשביל זה, סתם אדם...
יכול להיות שכמו שדיברנו פה, נתבעים לעגל ונותנים, נתבעים למקדש ונותנים. כשיהיה בעזרת השם מקדש, אז אנשים... טוב, נסיים רק בדברים של הרמב"ן, שקראנו את הדברים שלו בהקדמה לויקרא, עכשיו בסיום של היקרא הוא, יש לו גם הקדמה יפה. נשלל ספר תורת הכהנים וקורבנותיהם ומצוותן. ישובב אל ילון דברים להווייתן, לוויים משירן, כהנים לעבודתם, ישראל לנלווי איתן. איננו תהנה ירושלים גינת ביתן, בארמון על משפטו. היכל ודביר על מכונתם, ובנות יהודה בשלוותן, וערבה להשם מנחת יהודה כמעולם, וכשלים קדמותם, יעלה לוסון מסבכות, עמדים כסדם וסופים כלחתם, תם ונשלם ספר ויקרא בעזרת השם.